הנושא שלנו היום זה ויתור. ואני רוצה לדבר על חיי נישואים ללא ויתור. ללא ויתור. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם מרגיש שבן זוג או בת זוג הם לא בסדר, אבל אני אוותר להם. זאת אומרת, היא הייתה אמורה לקנות לחם לארוחת ערב, לא קנתה, בסדר, אני אלך, אני אקנה, פיתרתי, בסדר. הייתה אמורה להוציא, הוא היה אמור להוציא את הזבל, יצא לעבודה, שכח לו, או התעכב ולא צריך להוציא את הזבל, אני אוותר לו, אני יוצא. אז אני בעד חיי נישואים ללא ויתורים. למה? כי אני חושב שהגישה של ויתור היא לא נכונה. זה לא ויתור, זה התמודדות אמיתית עם המציאות האמיתית שלנו. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה כוויתור, אז בעצם מה שאני אומר זה, היא לא בסדר, ואני אחפה על מה שהיא לא בסדר. אנחנו כבר הגדרנו שבחיי נישואין השאלה של בסדר או לא בסדר, אין לה מקום. זאת אומרת, היא לא שייכת פה. אנחנו שואפים לטוב, שני אנשים שואפים לטוב, לפעמים אני לא מצליח מספיק, לפעמים היא לא מצליחה מספיק, ובשותפות אתה לא מתחיל לדפוק חשבון מי מטפל בקליינט, מי לא מטפל בקליינט, מי עושה את ההזמנות, מי עושה את המחירות. אתה זורם יחד, ככה העסק מתנהל. פעם זה מחסה לזה, פעם זה לא מחסה לזה, שני חיילים יוצאים לקרב, אז אתה לא מתחיל לדפוק חשבון, הוא ירד את הכדור הזה, אני יריתי את הכדור הזה. כל אחד שיש לו את ההזדמנות מתקדם, וכל אחד כשהוא יכול מחסה על השני. זה לא מצב ש, היי, שמע, אני עשיתי את הקודם, אתה תראה את הכדור הבא. לא הולך ככה. אז במהלך שחיי נישואין, ככה החיים צריכים להתנגן. זאת אומרת, בן אדם צריך לבוא מתוך גישה, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעשות, ומה שנוכל אני אעשה. אם אני מתחיל להסתכל על כמה אני עשיתי, כמה היא עשתה, כמה אני ויתרת, כמה היא ויתרה, אז תמיד הרשימה שלי תהיה יותר ארוכה. כי לי אין מושג מה היא עשתה. ואם אני מתחיל לשמור רשימה, אני אהיה מתוסכל. אם אני אתחיל לדפוק חשבון, אז אני לא אהיה שמח. המפתח לשמחה בחיי נישואין זה לשים הצידה את הרשימות, מה עשיתי ומה ויתרתי. זה לא משנה. זאת אומרת, אני בגישה, כל טיטול שאני יכול להחליף, אני מחליף. כל פעם שאני יכול לשטוף כלים, אני שוטף. אני מצטער שאני לא יכול לעשות יותר. הלוואי והייתי יכול לעשות יותר, יש גבול לכמה שעות אני בבית, יש גבול לכמה שעות אני מסוגל לתפקד, יש גבול למה שאני יכול מסוגל לעשות, אבל באמת, אם אני רק הייתי יכול, הייתי עושה עוד טיטול. אני יכול לבוא בטענות, אולי את תעשי, ניקח דוגמה, מסיימים את הסעודה בליל שבת, שני בני זוג היפים, סוף שבוע, מי מפנה את השולחן ומי עושה את הכלים? אז אם הייתי יושב מול נשותיכם, הייתי אומר את, אני יושב מולכם, אני אומר אתה, כי אני חושב שכל אחד צריך לבוא בתוך גישה שאני עושה את מה שאני יכול. הבעיה מתחילה כשאתה מסתכל לשני ואתה אומר, את יודעת שכל ליל שבת את נרדמת בשולחן, כל ליל שבת אני עושה את הכלים, אני מפנה, אני מנקה. אתה מתחיל לדפוק לי חשבון, אז בוא אני אראה לך את החשבון שלי. אם אנחנו מתחילים חשבונות, אף אחד לא יהיה שמח. אם אני בא מתוך גישה, מה אני יכול לעשות? ופה המפתח, אני לא מוותר. אנחנו כזוג עושים מה שאנחנו יכולים, וממילא עם המציאות הזו כל אחד עושה מה שהוא יכול. היה לי חבר שהיה קם מוקדם בבוקר, הולך לתפילה, חוזר מהתפילה, מאכיל את הילדים, מאכיל את הילדים, מנקה אותם, מסדר אותם, מוציא אותם לבית ספר. אחרי הבית ספר הולך לעבודה, מסיים משרה אחת, הולך למשרה השנייה. בין שני המשרות היה עובר ומביא לאשתו או שוארמה או פיצה או משהו, מביא לארוחת צהריים. ממשיך בדרך לעבודה השנייה, מסיים את המשרה השנייה, מגיע הביתה, משכיב את הילדים. אחרי שהוא השכיב את הילדים, מכין לאשתו ארוחת ערב, כי צריכה משהו משובח. מכין לאשתו ארוחת ערב, מנקה, מסדר את הבית, מנקה את כל הכלים שהוא בישל מהם. אחר כך ב-12 בלילה, אשתו הייתה באה אליו בתלונות, אתה יודע איזה כאב ראש יש לי, אתה לא מטפל בי, לא אכפת לך, והוא בא אליי ואומר, אני לא מבין, מה אני יכול לעשות יותר? אני עושה את התפקידים של בעל, ורוב התפקידים של אישה, קניות, אני עושה בדרך הביתה. רוב הדברים אני מטפל. בבוקר היא צריכה לישון, כי קו לה ראש בלילה. בלילה היא צריכה לשקף, כי קו לה ראש מהיום. אחר צהריים אני צריך להביא לארוחת צהריים. ארוחת ערב אני מכין, להכיל את הידים, אני עושה. מה התלונות? ואיך מתמודדים עם אישה שעושה כל כך מעט? כל הזמן, מה אישה לעשות? אני לא מבין. אני צריך לטפל בכל, והיא עוד באה בתלונות. רגע. אז אני אמרתי לו, נתון, אל תסתכל על כל מה שעשית ותאמר, רגע, למה את לא טיפלת בילדים בבוקר? למה אני מטפל בהם בבוקר? אני מטפל בהם בלילה, אני עושה את הבישולים. לא זו הגישה. יש לך נתון, יש לך מציאות. עכשיו תתמודד. אתה יכול לדחוף. מה שקורה בשנתיים הראשונות של חיי נישואין זה שכל צד דוחף. וכל צד מתחיל לגלות מה הצד השני כן מסוגל ולא מסוגל. אבל בסוף מגלים שיש דברים שאני לא יכול, יש דברים שהצד השני לא יכול. היה זוג שהבעל ביקש מאשתו בזמן האירוסין. הוא אומר לה, אני אטפל בחשבון חשמל, גז ומים, האם את יכולה לטפל בחשבון טלפון? אז היא אומרת לו, מה זה אומר לטפל בחשבון טלפון? אז הוא אומר לה, תתקשרי לחברת טלפון, תבדקי שבדירה החדשה מעבירים את השם על שמנו, תבדקי שהחשבונות כמו שצריך, שאין איזה חוב ישן, ואז משם אילך נהן, או שנקבע הוראת קבע או כרטיס אשראי, לפי מה שיראה לך הגיוני כשאת מדברת עם הפקיד. אז היא אומרת לו, אני אדבר עם הפקיד? אז הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, אבל אני לא מכירה אותו. אז הוא אומר לה, נכון, את תתקשרי, זה אנונימי, הוא מדבר עם 100 איש ביום, לא אכפת לו מיד, הוא יעזור לך ואז יעבור לאדם הבא. אז היא אומרת לו, אתה רוצה שאני אדבר עם בן אדם שאני לא מכיר, שאני לא מכירה? לא, אני לא עושה כזה דבר. אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת את לא עושה כזה דבר? אז היא אומרת, אני לא אוהב לדבר עם אנשים זרים. אז הוא אומר, כן, אבל ככה מתפקדים בכם. זאת אומרת, כדי לסדר קו טלפון, צריך לדבר עם מישהו בחברת טלפון, ואת לא תכירי אותו. וכשתגיעי לבנק, גם יהיה בן אדם שלא תכירי. אז היא אומרת לו, נכון, בגלל זה אתה תלך לבנק. אני לא אלך לבנק. אז הוא אומר, תראי, זה לא בדיוק הולך ככה בכם. גם הנהג אוטובוס את לא מכירה אותו. אז היא אומרת, נכון, ואני לא מדברת איתו. אז הוא אומר, טוב, אבל יש אנשים שצריך לדבר איתם, ואת לא תכירי אותם. אז היא אומרת, אבל זה מאוד קשה לי. אז הוא אומר, בסדר, בגלל זה אני לקחתי 3, ואת לקחת 1. אז היא אומרת, אני אנסה. כעבור יום, יומיים, היא עוד לא התקשרה. אז היא אומרת, אני צריכה להתכונן, זה לא הולך ככה בין לילה. כל החיים שלי לא דיברתי עם אנשים זרים, עכשיו אתה רוצה? אז הוא בא אליי ושואל אותי, זה נורמלי או לא נורמלי? אז ברור שזה לא נורמלי. אבל, מה זה משנה? איתה התחתנת, אז איתה אתה תבנה.
אבל הוא רק איתרס.
בוא אני אספר לך, הוא למד בהתמדה, עם הזמן אשתו התחילה לקחת טלפון, חשמל, דואר, חשבונות, בנק, לאט לאט. זאת אומרת,
זה לא צריך שאני אלמד לעשות את זה.
אמא שלי סיפרה לי שהיא מכירה איזה, לא אמא שלי, לא זוכר, יכול להיות שאמא שלי, לא זוכר בדיוק. לא משנה, אז היא אמרה שזה מישהו, גנן אחד, שעושה את עבודת דינון. אז הוא שמע שיחת טלפון שלו, אשתו אומרת לו, תגיד, יש לכלוך פה בשביל, אז הוא אומר לה, אל תגיד בכלום, אני אגיע הביתה, אני אנקה. אל תדעי.
אני חוזר לענייננו. המפתח הוא לדעת שאנחנו אחד, והיא חלק ממני ואני חלק ממנה, ואני לא צריך להרגיש פרייר בגלל שאני עושה דברים. ההפך, אני צריך להרגיש שותף, ואיפה שיש לה את היכולות היא תעשה, ואיפה שיש לה את היכולות אני אעשה, ושני אנשים טובים, כשאחד מקרין טוב אחד לשני, אז שניהם מתקדמים. הבעיה היא כשאני בא ואומר, רגע, למה שלא תעשי את זה? אני לא מבין, מה את עושה כל היום במילה? ומה בגדיל שתעשי את זה? לא, כל אחד מבקש, כל אחד מנסה, וכל אחד מה שהוא יכול עושה, וכשאחד אומר אני לא יכול, לא יכול. וכשאחד לא מצליח, אז הוא לא מצליח. אתה יכול לעמוד שם 10 דקות להסביר לאשתך כמה הסיפור פשוט, להכניס את כל הקבלים למחשב ולהדליק את המחשב. היא אומר לך, אני לא יודע איזה חוט הולך איפה. ואתה תאמר לה, תראי, זה לא כל כך מסובך. המיקרופון יש לו צבע על החלק שנכנס למחשב, בדיוק כמו הצבע שבתוך החור שבמחשב. אז היא רושמת את זה. אז אתה אומר לה, ואחבר?
זה כמו שאישה שולחת את בעלה עם רשימה לסופר.
יפה. אז כמו שבאמת...
היא אומרת לי שעולה לה פחות כאילו ללכת לבד, כי אז אני גם עולה לה גם הסופר וגם להתקשר, כל הזמן להתקשר.
אז כמו שהאישה צריכה ללמוד שיש דברים שהבעל לא יצליח בהם, גם אחרי 10 שנים, גם אחרי 20 שנה, הוא ילך לסופר, והוא לא בדיוק יעשה מה שהיא רוצה, למרות שהוא מתכוון לטוב.
אני ארתה עלית יותר במבצע.
עם כל הכוונות הטובות, זה לא יצא איך שהיא רוצה, היא צריכה להחליט אם שווה לה או לא. באותה מידה, אם הבעל יבקש מאשתו להקים מחשב ולהכניס את כל ההשקעים למחשב וכולו, מן הסתם זה לא ילך כמו שהוא ציפה. וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד עם הכוחות והחולשות, לבוא בטענות ולהתחיל להרגיש פרייר ולהתחיל לומר, שמע, אני, מה הולך פה, איזה ויתורים אני עושה? זה לא ויתורים. אנחנו אחד, ואם הצד שני לא יכול, התפקיד שלי זה לכבד. כשאני מוכן להשלים עם מי שהיא והחולשות שלה, אז אני מתחיל להיות שמח בחיי נישואים. כל עוד שאני מתוסכל, בין אם זה זכר, בין אם זה נקבה, מהתפקוד של הבן או בת זוג, ואני אומר, הלוואי ו, ולמה לא, ועם כל הכבוד, ואני הפרייר, ואני עושה כל כך הרבה, אני אהיה מתוסכל. ותמיד יש מקום והצדקה שבן אדם ירגיש ככה. והמפתח בעקרונות שאנחנו לומדים היום, זה שהאדם צריך להתחזק בגישות שאנחנו לומדים שוב ושוב. זה לא רק לתחילת חיי הנישואים. נכון, כשתתרגלו לגישה כזו, זה יהיה יותר קל, אבל זה חוזר על עצמו. זאת אומרת, חיים זה מעגל, והאתגרים חוזרים על עצמם, וגם בחיי נישואים האתגרים חוזרים על עצמם. ואם היום אתם תתרגלו, אז עוד 15 שנים, פתאום אתם תגלו בסיטואציות חדשות, שאתם שוב צריכים להתרגל. פתאום כשתחתנו ילדים, אתם תראו שהאישה מגיבה בצורה שאתם לא רגילים שאדם מגיב. היא כזו בן אדם מלא חסד. איך זה שפה פתאום היא לא מסוגלת לחשוב מה טובת הילד? לא. קשה לה להיפרד מהילד. היא רוצה את ילד בבית. היא לא סובלת את הקלה. ואתה מנסה להסביר לה, תשמעי, זה טובת הילד, זה טוב לו להתחתן, זה קלה שהיא טובה לו. אתה מנסה להסביר לה הכל, ואתה רואה, אין לי מי לדבר. יש פה רגשות שמעבר לשליטה שלך. ואתה שוב צריך להתמודד עם הנושא שזה הבן אדם. אני לא יכול לשנות אותו. אני צריך להתמודד עם מי שהוא באשר הוא שם. זה התפקיד שלי. יגדל, יגדל, לא יגדל. טוב מאוד, בסדר. עוד אתגר. נתמודד. זה לא ויתור, אני לא מוותר לאף אחד, אני מוותר לעצמי. וזה המפתח לאושר בחיי הנישואין. כי באמת כבר הזכרנו הרבה פעמים שבחיי נישואין יש אין סוף ויתורים. זה לא אחד וזה לא שתיים. זה כמה עשרות ביום. אם אני מסתכל להם כוויתורים, אז אני כל הזמן מרגיש פרייר ואני כל הזמן ממומר. אם אני אומר, זה החיים, טוב מאוד, לא ויתרתי לאף אחד, ויתרתי לעצמי. אשתי מתקשרת ואומר, שמע, בדרך הביתה היום, שמעתי שרמי לוי יהיה פתוח עד 12:30. אני יודעת שאתה בדרך מהחתונה ואתה עייף. מפריע לך לעצור ברמי לוי, יש מבצע, ולאסוף שם 30 קילו של בשר? אתה אומר לה, אני די עייף אחרי כל הריקודים, ולסחוב 30 קילו יהיה לי די קשה. אז היא אומרת, בסדר, אז 25. אתה אומר לה, רגע, אנחנו לא הולכים לאכול 25 קילו השבוע. אז היא אומרת, נכון, אבל ההפרש במחירים הוא ענק. תראה מה מתאים לך תעשה. אתה חושב לעצמך, רגע, אני צריך לסחוב את זה? אתה לא צריך. גם אתה בן אדם, גם אתה יכול לומר, שמי, אני יכול כך, אני לא יכול כך. יש לי כוח, אין לי כוח. גם לך יש זכויות. אבל אתה צריך להבין שאתה לא מוותר לה. אתה מוותר לעצמך. זה מערך. אתה מבחינתך היית אומר, רגע, אם רק היינו עושים את הדברים כמו שאני ביקשתי, אם היינו מזמינים כשהיה את ההזמנה בזול שמביאים לך עד הבית לפני שבועיים, אז לא היינו במצב הזה היום. אז אתה באיזשהו מקום אומר, רגע, זה כן ויתור לה. לא, זה חיי נישואים. בחיי נישואים לפעמים אני רוצה משהו והיא לא רוצה, לפעמים היא רוצה ואני לא רוצה, ואחר כך משלמים לזה מחיר. בסדר, יש מלא זוגות שרצו להשקיע בדבר אחד והבת זוג אמרה לא, ואחר כך יכלו להרוויח המון על זה. ואז אתה מסתכל, אתה אומר, למה שמעתי בקולה? אם לא הייתי שומע בקולה, אתה יודע באיזה מצב הייתי היום? ואז יש מצבים הפוכים שהוא אומר להשקיע והיא אומרת לו, והוא לא שומע בקולה, והיא אומרת בסדר, נראה לך תעשה, והם מפסידים את החסכונות שלה. ואז היא אומרת, אם לא הייתי נותנת לו לעשות את מה שהוא אמר, איפה היינו היום? זאת אומרת, הסיפורים האלה חוזרים על עצמם בחיים. אתה לא ויתרת לעצמך. החיים הם מלאי התפשויות. כשאני מוכן להסתכל לעצמנו כיחידה אחת, אז אנחנו עסק שעשה החלטה, וחלק מההחלטה הזה לפעמים הלכתי כדרכה, לפעמים הלכתי כדרכי, ואני לא מבטר לה, אני מבטר לי. כשאני עושה דברים איך שהיא רוצה, נכון, אני רוצה אחרת, אבל אני מבטר לעצמי, כי אני חלק מהחיי הנישואים האלה. וזה אחד מהמפתחות הכי חשובים לשמחה בחיי הנישואים. כי כפי שהזכרנו, יום יום, שוב ושוב, יש ויתורים. אם אני יכול לראות את זה לא כוויתורים, אלא כחלק מחיים בריאים יחד, אז יופי. שמעתי מישהו בא אליי, לפני כמה שבועות, אמר לי, תראה איזה מסירות נפש. פלוני קיבל עבודה כשוחט באורוגוואי, והוא נוסע כל חודשיים לחודש מחוץ הבית, לשחוט, וזה הפרנסה שלהם. איזה מסירות נפש יש לאשתו? אז אמרתי, סליחה, אולי איזה מסירות נפש יש לו, שהוא ככה מוכן לוותר על חיי המשפחה כדי לממן את המשפחה? זה אתם לא אומרים לי, מסירות נפש אשתו שהיא מנהלת את הבית. כמובן זו הייתה אישה שסיפרה את הסיפור. אז את מסתכלת על המסירות נפש של האישה, מה עם המסירות נפש של הגבר שהוא נוסע ומוכן לא להיות עם המשפחה שלו חודש מתוך השנה? אתה אומר, מה את אומרת? זה לא מסירות נפש, כי זה מה שצריך לעשות. אז גם מצד האישה זה לא מסירות נפש, זה מה שצריך לעשות, נכון, הם שותפים, הגיעו למסקנה שזה מה שצריך לעשות, גמרנו. אני לא רואה את זה כמסירות נפש.
זה ויתור או פשרה?
אני לא רואה את זה לא כוויתור ולא כפשרה ולא כמסירות נפש.
זה
החיים, זה חיים נורמליים, חלק מחיים נורמליים. אם אני מסוגל לראות את הדברים האלה כחלק מחיים נורמליים. יש לי דודה שאמרה לי, כל פעם שאני הולכת לבית חולים עם ילד ששבר יד, שבר אצבע, תוך כדי שהוא שיחק, אני אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת לי חיים נורמליים. זה חלק מחיים נורמליים. כל עוד שאני הולך לבית חולים עם דבר כזה, ולא חס וחלילה עם משהו יותר רציני, אני אומר, תודה רבה. זה לא כיף, זה לא נעים, זה כואב, זה סיוט, נכון? אבל זה חיים נורמליים. אותו דבר בזוגיות. נכון, יש דברים שהם ויתורים. מה זה ויתורים? אני ביקשתי מאשתי, אל תשכחי לחבות את האור. היא נכנסת הביתה מהרכב ואומרת, חיביתי. אני אומר לה, פתוחה? כן. למחרת אני צריך לצאת לפגישה, אני יוצא? לא, לא, לא חיבתה. אין לי רכב דרך אגב, אני סתם אמציא סיפור. אבל למה זה? לא חיבתה את האור. עכשיו אין בטריה. אני צריך להזמין מונית. עלנו 150 שקל, ויתרתי לה? לא ויתרתי לה, זה חיים. אני עושה טעויות, היא עושה טעויות, ומשלמים על זה מחירים, ומתקדמים הלאה. זה לא מחיר שאני משלם עכשיו על הוויתור אליה. שאלתי אותה אתמול בלילה, אבל היא הייתה בטוחה שכן. יופי, הייתה בטוחה שכן. תעתה, בסדר, גם אני עושה טעויות. ויתרתי לה? לא ויתרתי לה, ויתרתי לי. נכון, מה אני אעשה? אני עכשיו צריך לקחת המונית הזו, חייב להיות שם בזמן. יעלה לי, יעלה לנו. לפעמים אני עושה טעויות ששנינו משלמים להם, לפעמים היא עושה טעויות. אני לא צריך לדפוק חשבון, ואני לא מוותר לה. המפתח פה זה שזה לא עניין שאני ויתרתי לה. זה עניין שזה אנחנו. אם זה אנחנו, זה בסדר, זה חלק מה אנחנו. אם הגענו למסקנה שהכיוון שלנו יהיה שהבעל נוסע חודש מתוך שלושה לשחוט באורוגוואי, אז שנינו הגענו למסקנה שזה מה שטוב לנו. לא היא ויתרה לי ולא אני ויתרתי לה. אנחנו יחד החלטנו שאנחנו לוקחים על עצמנו דבר קשה. זה קשה וקיבלנו את זה, בסדר. יש זה מעלות, יש זה חסרונות, זו החלטה שלנו. לא רואה את זה כמסירות נפש. לא היא עשתה לא טובה ולא הוא עשה לה טובה. שניהם יחד הגיעו למסקנה מה טוב להם. ושוב, זו גישה כל כך חשובה. זה אחד מהנקודות. אנשים מסתכלים בהסתכלות מעוותת, ואז מתחיל להיות חשבונות אחד עם השני. זאת אומרת, אז מתחיל להיות תקליט, וזה מגיע לדברים קיצוניים. היה זוג שרצו לאמץ ילד, רצו, הגיעו הרווחה, אחרי 5 שנים של המתנה הביאו ילד. האישה אמרה, לא רוצה. הבעל אמר, כן רוצה. זה כמו שכן, הרי הגישו את הטפסים יחד. היא אמרה, כן, אבל קשה לי. פוז, צריך להגיע למסקנה. הגיעו למסקנה שלוקחים את הילד. בסדר, נמצאו את הילד. זאת אומרת, בהתחלה היא אמרה, כן. כשהגיעה שעת מעשה, היא אמרה, לא. הם אמרו לרווחה, רגע, תנו לנו כמה ימים לדבר. דיברו, הגיעו למסקנה, כן. אבל היא החליטה שהיא לא שלמה עם הכן. אז התחילה למרר לו את החיים. לך תחליף לבן שלך את הטיטול, לך תיקח את הבן שלך מהגן, התחילה לטפטף נגדו, כאילו הייתה שלמה עם זה. כעבור שנה, שנתיים, גירושין. זה לא החזיק. זאת אומרת, באיזשהו שלב הוא התפוצץ, הוא לא יכל עוד. מה זאת אומרת? אימצנו ילד, הסכמנו, עשינו, עכשיו צריך לחיות עם זה. אי אפשר לבוא וכל זמן תפטף נגדי, תפטף נגדי, תפטף נגדי. הבן שלך לא נתן לי לישון בלילה, הבן שלך משגע אותי, הבן שלך לא מתנהג. מה זה הבן שלי? אימצנו ילד יחד, הוא גם הבן שלך. בסדר, אני לא אומר שזה היה צריך להגיע לגירושין. אני רק אומר, ההסתכלות הזו היא כל כך חשובה, זה בא לידי ביטוי בהמון המון נושאים מרכזיים. זה זוועה בעיניי כשאישה אומרת לבעלה, העבודה שלך. מה זה עבודה שלך? את מי זה מפרנס העבודה הזו? את שנינו, מה זה שלי? הרבה פעמים נשים באות בטענות לבעליהן. למה אתה צריך להיות מחוץ הבית כל כך הרבה שעות? למה אתה עובד כל כך קשה? אין בעיה, אני לא עבוד. תסביר לי ממה נחיה. אין בעיה, אני עושה לך טובה? את עושה לי טובה? לא, זה החיים ששנינו. עכשיו צריך לדעת, אנחנו עוד נדבר, שהאישה יש לה סגנון דיבור שהוא לא מדויק כמו הגבר. הדיבור מייצג רגשות. וכשהיא כועסת על העבודה, היא בעצם מתוסכלת ממציאות מסוימת, והיא מביעה את זה בצורה אישית. זה לא אומר שהיא לא מרוצה מהעבודה, אבל דרכה של האישה, שכשהיא מתוסכלת ממשהו, אז היא מביעה את התסכול, היא צריכה להביע רגשות בשפה שבנויה להיגיון, לא לרגשות. אז ממילא היא מביעה את הרגשות בצורה יחסית שהיא די אישית. היא לא מתכוונת באמת נגד העבודה, אבל זה צורת הדיבור שלה. לא הבנתי?
היא גם עורמת את כל מה שזה מזכיר לה, את כל מה ש... רק שיש לה איזה משהו, איזה ביקורת על הבעל שלה מהרגשות, אז היא מתחילה באופן אישי, ואז היא גם מתחילה את כל מה שזה מזכיר לה, שהוא לא עשה או שהוא כן עשה, כי הם כל הדברים ביחד.
זה צריך לדבר, זה פרשה אחרת.
צריך לדעת, אבל לא להתרגש מזה.
אז שוב.
התרגשות הפנים. זה הרבה עבודה.
אמרנו שאנחנו שואפים לחיי נישואים ללא ויתורים, שפירוש הדבר ללא ויתורים זה שבן אדם יכיר בכך שאני לא מוותר לאף אחד. אני עושה משהו שהוא טוב לנו, ואנחנו כמערכת נפעל יחד. כל אחד יהיה לו את הנקודות חולשה, וזה חלק מהמערכת שאנחנו מכסים אחד על השני כשיש לנו נקודות חולשה. ואין בזה שום עוול. יש מציאות שאישה באה לבעלה ואומרת, אין לי כוח לילד הזה, הוא משגע אותי, הוא מוציא אותי מן הכלים, אתה תצטרך לטפל בו. לגיטימי. ההפך, כל הכבוד לה שהיא רואה שאין לה את הסבלנות, ושהיא תעשה עבודה לא נכונה בחינוך, אם היא תטפל. יש מציאות שהבעל אומר אותו דבר לאשתו. עכשיו, יש מקום שבן אדם יטען, מה אני עושה בשבילך? למה אני מוותר בשבילך? עכשיו נחזור לזוג הקיצוני הזה. אז אשתו אומרת לו שהיא חולה. תלכו לבית חולים, תבדקו, תלכו לרופא, תבדקו. אחרי כל הבדיקות, המסקנה היא לא מסוגלת. אולי צריכה פסיכולוג, אולי צריכה פסיכיאטר, הכל נכון. אבל יש לך מציאות פה. האישה אומרת, אני לא מסוגלת. אז עכשיו אתה צדיק, גיבור, נהדר, שאתה עושה את כל הדברים האלה? לא, אתה שותף. אל תסתכל על עצמך ותאמר, וואי, איזה צדיק אני עושה כך וכך וכך. לא, לא זו הדרך. היה זוג שהיה להם ילד עם בעיות נפשיות קשות. בעיות נפשיות קשות. זוג שהכרתי. לא יכלו לשמור את הילד בבית. זאת אומרת, זה היה ברמה שהיה צריך להיות בטיפול בבית. זאת אומרת, בבית מוגן, זאת אומרת, בית חולים לחולי נפש. ומייס הילד לא יכל להיות, זה היה מסוכן להשאיר אותו בבית. אז האישה לא הייתה מסוגלת להתמודד עם זה. אז הבעל היה נוסע יום יום להביא לילד ארוחה אחת חמה מהבית, לשבת איתו שעה שעתיים ולתת לו קצת חום מהבית. זאת אומרת, זה שהוא לא גדל בבית זה לא אומר שלא צריך לתת לו חום, אז הוא עדיין צריך אבא ואמא. אבל האמא לא הייתה מסוגלת, היא נשברה נפשית, לא הייתה מסוגלת עם כזה דבר. עכשיו הבעל בא בטענות, מה זה? תהיה יותר חזקה, אין לך זכות להישבר, הילד צריך אותך, באיזה זכות את נשברת? זה שוב מתוך שיקול, אני יש לי ציפיות, את צריכה לעמוד בציפיות, יש לי טענה הגיונית, יש לי מערכת של מה צודק ומה לא צודק, ואם את לא נכנסת למערכת של מה צודק ולא צודק, אז את טועה וזכותי לדרוש ממך משהו. זה לא עובד ככה. האישה באה ואומרת, אני לא מסוגלת. אז אין לי זכות לבוא ולהתחיל לעשות איזשהו מדד. לפי ההיגיון שלי, את היית צריכה כן להיות מסוגלת. היא הציבה לך, עובדה, נקודה. הגיע לא מזמן זוג שהיו להם קשיי פרנסה. והבעל לקח משרה שהוא היה מחוץ הבית רוב הלילה. אז הם התיישבו ואמרו, יש לנו 8 נקודות שאנחנו צריכים לדבר איתך. בסדר? אני מקשיב. חצי שעה הם מדברים ואני רושם נקודה, 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 נקודה. אני ממלא 2 דפים, 8 נקודות. ובסוף השיחה אני אומר, רגע, אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. אז נקודה ראשונה בבעיה בזוגיות הוא מחוץ הבית כל הלילה. אני לא מוכנה לזה. אמרתי, תסבירי לי. כשאת אומרת, את לא מוכנה. זאת אומרת, בשום פנים ואופן, הוא לא ממשיך את המשרה הזו, גם אם לא יהיה לכם פרנסה, גם אם אתם תצטרכו לעבור דירה בגלל זה, גם אם אתם תצטרכו לקחת הלוואות עד שהוא מוצא משרה חדשה, בכל מקרה, בכל מחיר, מבחינתך, זה לא. זה מה כן. בכל מקרה, בכל מחיר, מבחינתי, זה לא. אמרתי לו, אז מה השאלה? הוא בא ושאל אותי, האם לעזוב את המשרה או לא? אמרתי, מה השאלה? אשתך אומרת שזה כל כך רע לה, שמבחינתה היא מוכנה לשלם כל מחיר שלא תהיה שם. אז מבחינתך, המשרה הזו היא לא אופציה, היא לא מסוגלת. היא אומרת לך, אני לא מסוגלת חיים כאלה, שאתה מחוץ הבית כל הלילה. אז יש לך אופציות אחרות, הן לא כל כך נעימות, הן לא כל כך טובות, הן לא כל כך משלמות, אתה צריך לעבוד בכיוון אחר, אבל זה לא שאלה. בוא נמחק את זה, זה לא אחד מהשמונה שאלות. כי אם היא אומרת, אני לא מסוגל חיים כאלה, אז אתה כבעל לא צריך להתחיל לדון איתה אולי ותסתכלי על זה ככה, אבל היא אומרת, היא לא באה לדון איתנו. אני שואל אותה, יש שם מה לדון? היא אומרת לי, לא, אין על מה לדון. אני מציבה עובדה. אני אומר לה, עלול להיות לעובדה הזו הרבה מחירים כבדים. היא אומרת, אני לא מסוגלת, אז מה יש לי לדון כבר? אם השותף שלך אומר, זה לא, אז זאת אומרת, השותפות הזו היא לא. יש לכל אחד מהבני זוג זכות לשים בטו. עכשיו הבעל יכול לומר, תשמעי, אני לא מוצא משרה, אין לנו מה לאכול, יש לנו חובות, והשלב הבא הוא שאנחנו על הרחוב. זאת אומרת, גם הוא יכול לבוא ולומר לא, אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר, לי יש סימן שאלה. אז מה היא אומרת? היא אומרת, בשום פנים ואופן לא. אז הסימן שאלה שלך הלך, אין לך עוד סימן שאלה. אם הוא היה בא ואומר, אין לי משרה אחרת, גם אני לא מסוגל, ואני לא מסוגל להיות בלי משרה, וגם הוא שם בטו, אז אתה בבעיות. כי כל צד אומר, על זה אני לא הולך לוותר. בסדר, אז באמת צריך לשבור את הראש. אבל כמעט תמיד זה לא ככה. זה שהוא אומר, אני יכול משהו אחר, אני לא רוצה משהו אחר, זה לא קל משהו אחר. זו לא טענה. כי היא באה והציבה לך עובדה. זה לא. עכשיו, אני סתם לקחתי דוגמה שהייתה, אבל באותו מידה זה יכול להיות דוגמה הפוכה. זה יכול להיות משרה שלה. אני מכיר זוג שבשנתיים הראשונות שהם יהיו נשואים, כל לילה האישה הייתה עובדת, 2-3 לפנות בוקר ונרדמת על השולחן. זאת אומרת, בקושי הולכים לישון יחד. באיזשהו שלב הבעל קם ואמר, גברת, זה לא ימשיך. אני לא מוכן לקרות ככה, לא התחתנתי כדי שאשתי כל לילה תרדם על השולחן. אנחנו רק מתראים בליל שבת אחרי שכל שבוע את לא ישן. לא מוכן, עד כאן. אז גם הוא ידע לשים וטו. אומר, לא מעניין אותי, אז נסתדר בדרך אחרת. זה לא ימשיך. כמעט תמיד, בן אדם הגיוני, מוכן לומר, תשמעי, כי שבוע, כי חודש, בואי נמצא יחד פתרון, איך יוצאים מזה. זאת אומרת, איך מוצאים משרה חדשה? אז כללית, בן אדם לא צריך להגיע לפיצוץ ולרמה כמו האישה הזו, שמבחינתי הוא לא ממשיך עוד יום. אני לא מוכנה. זה חבל שבן אדם יגיע למצב כזה. זאת אומרת, זה אומר שהזוג דחו את זה יותר מדי, כי זה הגיע לתגובה קיצונית מאוד. אבל זה גם זכותו של הבעל לומר על דברים מסוימים. אני לא מסוגל. אלא מה? שצריך לדעת שזה דברים קיצוניים. זה לא כלי שאמורים להשתמש בו ביום-יום, לא בשבוע-שבוע, לא בחודש-חודש, לא בשנה-שנה. אני מצפה שבחיי נישואים כאלה דברים קורים 3 פעמים בכל החיי נישואים, 4 פעמים. זאת אומרת, זה דברים נדירים שבן אדם אמור להגיב תגובה כל כך חריפה. ברוב דברים בחיים, אנחנו מוצאים את הדרך יחד. חזרה לענייננו, כשאנחנו מוצאים שהבן או בת זוג הציב לנו עובדה, לא ויתרתי להם, אלא גיליתי שזה לא אופציה לזוגיות שלנו, אז אנחנו כזוג עכשיו זזים הלאה. וזה מפתח בגישה לכל חיי הנישואים. אני לא מוותר. אם אני מוותר למישהו זה לעצמי, כי אני חלק מהזוג הזה. זה לא איזה פרייר אני ואיך נפלתי בפח, או כמו שאני שמעתי את זה גם מנשים וגם מגברים, שהסתכלו על הבן ובת זוג ואמרו, באנגלית קוראים לזה a lemon. זאת אומרת, כשיש לך פס ייצור, כל כמה מכוניות יוצאות לא טוב. איך קוראים זה בעברית? כשיש לך פס ייצור, אז כל כמה דגמים יוצאים לא טוב בפס ייצור. יש את האחד, כל איזה 7-8 מחשבים יש אחד שיוצא לא טוב. יש אחד שיוצא דפוק. כאילו, אז הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הבן או בת זוג ואומרים, אני נפלתי בפח, אני קיבלתי את הדגם הדפוק. זאת אומרת, לא, זו המציאות, איתה אני אתמודד, עכשיו בוא נראה איך מתקדמים הלאה. וזה חוזר לנושא שדיברנו עליו בשיעור הראשון או השני, העניין שבן אדם חייב להסתכל על הבן או בת זוג כפה יושב כיוויתיה, זו הבת זוג שלי, זו המיועד שלי מן השמיים, לא כסימן שאלה, אחת היא עונתית עמתי, וזה המיועד, זה אשר. אם אני אסתפק בזה, אז ממילא כל הדברים מצטברים, כמו שדיברנו אז, אין אף זוג שיכול להתמודד עם הספקות. אני רק יכול להתמודד כשאני יוצא מתוך נקודת הנחה, זה הנכון, אם זה הנכון, אז עכשיו שאלה היא איך, לא אם. איך מתמודדים, לא אם מתמודדים. ובסוף, הגישה הזו היא זו שמולידה שמחה בחיי הניסויים.